שלומי, מה העניינים?
היי קובי, מה שלומך?
מצוין, מצוין. אנחנו בדיוק צופים פה בטלוויזיה בדיוני חוק הנבצרות.
כן, זה אחרי חוק ביטול לילות, חוק עילת הסבירות, אנחנו כל הזמן מבלים בגצים בזמן האחרון, כן.
טוב, בסדר.
חלק מהחיים הפוליטיים, מה שקורה בזמן האחרון, והמשפטיים, מה ש... כן.
אז תודה שלומי שאתה מצטרף אליי, ואני רוצה ששוב פעם לחדד מה קרה מהפעם האחרונה שעשינו, בעצם פעם האחרונה נפגשנו יומיים אחרי ביטול עילת הסבירות, עכשיו אנחנו בדיוני חוק הנבצרות, עברו בערך חודשיים, אני רוצה שנדבר מה היה בחודשיים האחרונים בשוק ההון, ועדיין שנתמקד במבט קדימה על השווקים, איפה כדאי להיות, מה הכיוון שהולך, מה הכוחות שמשפיעים על השוק בשנה הקרובה, עד סוף השנה, לפחות.
טוב, מאז מהפעם האחרונה שהתראינו, אין דברים מהותיים, גם הכנסת בפגרה, צריך לזכור את זה, אז אין הרבה דברים מטורפים. ההפגנות נמשכות כל חודש, אין עדיין החלטה של בגץ בעניין הדיון שהיה. כרגע דנים על חוק הנבצרות, שזה עוד סוגיה בפני עצמה. ובתווך היה לנו גם את הסיפור של סעודיה, שאם נלך, אם וכאשר יתממש הסכם איתם, אז כמובן שהרכב הממשלה ישתנה. הרכב הממשלה הנוכחית לא יישאר כמו שהוא.
למה?
אני לא רואה את הגופים הניציים בממשלה תומכים בהסכם עם סעודיה, כי זה יהיה כרוך בוויתורים, בשינויים לא מעטים בהתנהלות שלנו מול הפלסטינאים, מול הממשל האמריקאי. ואני חושב שזה פחות או יותר הרוח שמנשבת בתקופה האחרונה כאן בשוק, כי השוק עשה סך כל תיקון. מהפעם האחרונה שדיברנו, בעיקר הבנקים. הבנקים פחות או יותר עשו מהלך לא קטן בשלושה חודשים האחרונים, אף על פי שהם עדיין זולים יחסית למה שהם היו בשיא שלהם.
אתה אומר שיש עוד הרבה לאן לעלות בבנקים.
כי נוצר פה, הבנקים ממשיכים להגדיל את הרווח בצורה מהותית.
בגלל
מרווחי המימון הגבוהים שיש להם. ולכן ההון העצמי גדל הרבה מעבר למה שגדל שווי השוק, כי שווי השוק, הבנקים פחות עדיין מעשי שלהם, אז הבנקים עדיין המשיכו להרוויח, ושמרוויחים זה מגדיל את ההון העצמי, ולכן עדיין נוצר פער, הבנקים עדיין זולים, עדיין המשחק הכי חם בעיר, כי הרווחים שלהם באמת דרמטיים, 16% ומעלה, ואני לא צופה כרגע שינוי בתקופה הקרובה, כל עוד רווחי המימון יישארו במספרים כאלה, וכל עוד אנחנו לא רואים הסתבכויות של אשראי, שלווים שלא מסוגלים להחזיר את החובות שלהם.
איפה אנחנו עומדים מתחילת השנה? אם רגע נסכם את הבורסה הישראלית, ודווקא אני רוצה קצת לדבר על האמריקאית, מכיוון שהמון המון לקוחות הם מוכוונים ללכת ל-S&P 500, שזה היום הסמל החדש של כל שוק ההון, אז אם אנחנו מדברים קצת על השנה הזאת, מתחילת השנה, איפה הבורסה הישראלית? קצת בסיכום בכמה מילים, ואיפה עומד ה-S&P מתחילת השנה?
טוב, אם אתה זוכר, אני חושב שדיברנו על זה גם בפעם הקודמת, שאני צופה שהחצי השנה הנוסף עד סוף השנה, הוא יהיה מאתגר מאוד לגבי, בעיקר לגבי אמריקה, כי אמריקה רצה מהר מדי. אמריקה ירדה חזק מאוד שנה שעברה, והציפיות היו שהשנה היא תמשיך לרדת חזק, אבל ציפיות לחוד, מעשים לחוד, השוק עלה למרות הריבית הגבוהה באמריקה, ועשה כיווה דרך עד לאחרונה, היה ב-18% מתחילת השנה, בשבוע וחצי, שבועיים האחרונים, למעשה מתחילת החודש הזה, פחות או יותר, השוק ירד 7%.
אנחנו רוצים בתחילתה של ירידה להערכתך גדולה, שהיא אמורה להמשיך.
אני לא יכול, קשה להגיד, באמת קשה לחזור, השוק בכל אופן בטווח קצר מאוד, ירד 7%, לך תספר את זה למי שיצטרף, ועשית את כל הכסף שלו ל-S&P 500, שזה בונטון כרגע.
אני מאמין שכל מי שהולך ל-S&P 500, אני גם ממליץ למבוטחים, וגם למי שמשקיע דרכי, שיסתכל על טווח ארוך, שיסתכל על 10 שנים, 8, לא לדבר על פחות מזה כשהם מתעסקים עם מדד כזה, וזה ברור שמי שמתכנן לצאת לפרישה, או הולך לפרוש מפנסיה בשנה, שנתיים, שלוש הקרובים, זה לא המסלול הכי טוב עבורו, נראה לי שיש לנו הסכמה על זה, נכון? סך לסוכן.
חד משמעי.
מסלול מאוד לא יציב, אבל הוא יודע לייצר צורות מדהימות לאורך זמן.
אני מסכים, אני רק חושב שגם בכלל, בעיקר בגופים, בהשקעות לטווח ארוך, נכון שלא להתרגש מטווחים קצרים של התנודות בהשקעה, אבל אני תמיד מציע לחלק. תמיד מציע לחלק. נכון שאמריקה עדיין המעצמת על המובילה בעולם, אבל צריך לראות את המחירים היחסיים, והמחירים היחסיים כרגע לא זולים, למרות הירידה של ה-7% מתחילת החודש, פחות או יותר, עדיין המחירים לא זולים באמריקה, ואם אני מסתכל על הריבית באמריקה, שאני לא רואה אותה יורדת בקרוב, זה אומר סימני אזהרה לא פשוטים. מה עוד שיש אנומליה בין שוק האג"ח לשוק המניות שם. אנומליה שהאג"חים, הצועות על האג"חים ממשיכות לעלות, זאת אומרת, שאני אומר צועות של האג"חים עולות, זאת אומרת שהצפי שם להמשך העלאת ריבית. בזמן ששוק המניות חיובי, כי מצפים להורדת ריבית. אז מישהו פה טועה, אני לא יודע מי טועה, אבל אנחנו נדע את זה בחודשים הקרובים.
אוקיי. בואו רגע נדבר על עוד צד, אז אנחנו מצפים, הבורסה האמריקאית עלתה מעבר לציפיות שלה, היא עלתה השנה בצורה די מפתיעה, בגלל עליית הריבית שם שהייתה אמורה לרדת.
היא החזירה חלק מהירידות, חצי מהירידות של שנה שעברה.
חצי מהירידות של שנה שעברה, שהיו ירידות חדות מאוד. אנחנו מדברים על הורדת הדירוג, שהייתה עוד יותר אמורה להשפיע על הירידה, ולא השפיעה משום מה.
ויש עוד הורדת דירוג על הפרק.
יש עוד הורדת דירוג, ויש להם חוב לאומי למעלה מ-120%, אם אני זוכר נכון.
אבל הם יכולים להדפיס כסף כמה שהם רוצים, כי זה אמריקה.
זה אמריקה, זאת המעצמה מספר אחת, ואין להם
בעיה להדפיס כסף.
אין להם בעיה להדפיס כסף. אוקיי, בוא נדבר רגע, בוא נעשה רגע על הבורסה הישראלית. אני הולך לתיאוריה, אני לא יודע אם היא נכונה, אבל אני באמונה שלי מאמין שאנחנו תמיד עוקבים אחרי ארצות הברית.
חד משמעית.
עכשיו, יש בינינו מרווח מאוד גדול, שהבורסה הישראלית לא עלתה, מסיבות אלו ואחרות, חוק הנבצרות, עילת הסבירות, דמוקרטיה, whatever. נוצר מרווח, וישראל אמורה להתחיל לתקן אותו, כי עדיין הכלכלה בישראל צומחת, וצמיחה יפה. צמיחה לא שהיא לא יפה, היא יפה מאוד. אז עדיין אנחנו די רואים, אם אני מסתכל היום על הבורסה, וגם רואים זה גם די תקף מתחילת השנה. יש עליות. מה העליות? העליות מנסות פחות או יותר לשקף, בתפיסה שלי לפחות, את התיקון של ישראל כלפי ארצות הברית. איך אתה מסביר את זה?
אז אנחנו גם דיברנו על זה בפעם הקודמת. בדרך כלל, השוק שלנו, המקומי, הלך עקב בצד אגודל עם אמריקה. השנה נפרדנו. למה נפרדנו? נפרדנו מיום החלת הרפורמה. מיום המהפכה המשפטית, דברים, הדרכים, כל שוק הלך לכיוון אחר, ולכן יש לנו פער גדול מאוד כרגע מול אמריקה. בעוד השוק האמריקאי עלה מתחילת השנה ב-11%, גם אחרי הירידה של ה-7%, השוק שלנו פחות או יותר 3% עלה מתחילת השנה, שזה כלום. באמת קשה להגיד לאן זה הולך, לאן תמשך הרפורמה, לאן יימשכו כאן כל השינויים המשפטיים שרוצים להכיל אם וכאשר, מה יקרה עם הסכם עם סעודיה. השוק שלנו זול משמעותית לעומת השווקים בעולם, חד משמעי, א', בגלל צמיחה, ב', אנחנו עדיין מעצמת גז, שים לב מה קרה למחיר הנפט לאחרונה, פחות או יותר פרק זמן של כמה שבועות, מ-77 דולר, טס ל-93 דולר, בזמן שכולם מצפים שהמחיר ירד, סך הכל 20% עלייה, פרק זמן קצר. כן, מי שמצפה שהאינפלציה הולכת להתמתן, אז אני מציע שישקול שוב. יש לנו הרבה יתרונות יחסיים, ולכן השוק, באמת, התמחור שלו זול, מה עוד שהבנקים, אם אני לוקח את הבנקים שלנו, הם הרבה יותר בטוחים, הרבה יותר מפוקחים ויציבים מהבנקים באמריקה ובכלל. אז אם לשאלתך, כן, אנחנו עדיין הרבה יותר זולים, עדיין הציפיות כאן הרבה יותר טובות מהשאר השווקים, אבל לא לעולם חוסן, זאת אומרת, אם יקרה משהו דרמטי בשוק באמריקה, שאני מקווה שלא, אז אנחנו גם כן ננזק, אם כי פחות. אני מעריך שפחות, כי השוק שלנו עדיין זול יחסית לשם.
אני רוצה רגע לסכם את מה שאמרת בכמה מילים אולי. אתה בעצם אומר שהשוק הישראלי עדיין מתומחר בזול יותר ממה שהוא שווה. זה שורה התחתונה שלך. בוא, אמרת פה הרבה דברים, אבל שורה התחתונה, השוק עדיין זול. הבנקים נמכרים בזול, הנפט נמכר פה בזול, אנחנו מעצמת גז, אנחנו רואות אותו מעצמת פתח לייזר, מתחילים עם הלייזר הביטחוני, שהולך להיות סיפור מאוד מאוד רציני, יש לנו תעשיות ביטחון שמוכות כרגע לאירופה במלחמה, מאמנות חלק מהמלחמה באירופה דרכנו.
קובי, אתמול החתמה עסקה של מכירה של חץ 3, 4 מיליארד דולר. אז מתי זה, אני לא זוכר עסקה עוד בסדר.
זה הישג, בדיוק, זה הישגים, יש הישגים חסר תקדים בישראל.
ישראל מעצמה טכנולוגית.
ישראל, זה לא, זה, אז יש, הכיוון הוא טוב, זאת אומרת, ואנחנו נסחרים בזול. אם אני לוקח את מה שאתה אומר בשורה התחתונה, כנראה כמשקיע אני אמור עכשיו לשים את כל כספי בישראל. עזוב רגע את ארצות הברית. זה זמן טוב, אם אני הולך על צעד חכם, זה כרגע להשקיע בישראל, ובעוד איזה, כשאני אחליט לפחות, שיש לי פיק טוב, בניקוד, לצאת, או להתחיל לחלק עם ארצות הברית, כשהיא תרד מספיק, לפי שהיא תגיע לתמחור הנכון שלה, אז אני אקפיץ חלק מהכסף ל-S&P, או למניות אמריקאיות, אז אני בסדר. זה נראה לי הכיוון.
אז אני אגיד לך, אני אענה לך על זה. קודם כל, לעולם אתה לא יכול לתזמן השקעות. כי אתה נכון שהמחיר הוא זול יחסית, אבל
לעולם מקרו כלכלה, אתה רואה את זה, אתה רואה במקרו כלכלה שאתה נסחר מתחת ליכולות שלך.
אבל אל תשכח שאנחנו עדיין חיים במזרח התיכון. יש לנו לא מעט איומים. יש לנו טיראן, יש לנו את שלוחותיה, שזה לבנון, סוריה, ועוד כהנה וכהנה. אנחנו כל היום חיים על החרב. הוצאות הביטחון שלנו הן בין הגבוהות יותר בעולם. כרגע למעשה גם ביתר העולם יש הוצאות ביטחון שהן גדלות, אבל אצלנו זה תמיד היה סדר גודל יחסי משאר התקציבים. אז איומים יש, למרות הכל אנחנו מצליחים טכנולוגית וגם אימפריה, גם בהיבט של האנרגיה, אבל לא הייתי שם אף פעם, אני לא חושב שאף פעם זה לא נכון לשים את הכל, הכסף במקום אחד. תמיד צריך לחלק, לחפש דברים, ואגב לא הכל במניות. יש הזדמנויות מצוינות בשוק האגח. הצועות כרגע מצוינות, זה צועות שלא יכולנו לראות אותן בעשור האחרון.
אגח לטווח ארוך, ישראלי. אגח,
לא, הייתי בוחר כרגע אגח לטווח בינוני קצר, כי אני חושב שעדיין הריבית, יש סיכוי לא מבוטל שהיא תמשיך לעלות גם אצלנו. שים לב מה קרה לדולר מתחילת השנה. 10%. ה-10% האלה, בזמן שהריבית רק עלתה כאן, בדרך כלל שהריבית כאן על השקל עולה בצורה כל כך מהותית, הדולר אמור לרדת, לא לעלות, אבל הוא עולה מחשש. ולכן ה-10% האלה, אם אני אתרגם לך אותה מעשית להיבט של האינפלציה בישראל, זה פחות או יותר תמסורת של 1.5%, השפעה על מדד מחירים לצרכן. אנחנו משלמים את זה בריבית שעולה כדי לדכא את ההתפרצויות האינפלציוניות, כדי לעצור חלק מהדולר, זה פחות או יותר 3/4% עלייה מהריבית, הייתה צריכה להיות פחותה ב3/4% ממה שהיא עכשיו. אז אלה הוצאות לא קטנות, איומים לא חסרים, אבל עדיין אנחנו, כמו שאתה אומר, אנחנו בהחלט יש יתרונות טובים מאוד, ואני מקווה שלא לא יהיו הפתעות לרעה, ואני מקווה שההסכם הסעודי אכן יקרום עור וגידים, כי זה בשורות,
כן, זה בשורות מצוינות,
בשורות מצוינות להמשך הפיתוח של האזור בכלל.
אני אגיד לך עוד משהו, אנחנו עוד אותו מסיימים שנה. אנחנו עכשיו נכנסים לאוקטובר עוד רגע, ובדרך כלל תמיד נובמבר, אוקטובר, דצמבר בבורסאות בעולם, זה כאילו מימושי, אנשים מממשים את, את זה שלהם, את העסקאות השנתיות שלהם, אז רואים בורסה עולה בדרך כלל. אם תסתכל, זה לא ב-100% נכון, אבל תסתכל לטווחים ארוכים, אתה רואה שתמיד דצמבר, נובמבר, הבורסאות בעולם עולות. אז אם אני אמצא כרגע גם פוזיציה פתוחה, שווה לי להישאר, בעיקר בישראל, אבל זה נראה לי זאת הסיטואציה.
אני חושב שכל אחד צריך לשקול את ההחלטה בהתאם לזמן ההשקעה שעומד לרשותו. מי שטווח קצר לא לבוא לשוק ההון. נכון שבדרך כלל לקראת סוף שנה יש שיפוצי תשואות, נכון שבדרך כלל יש רע לי סוף שנה, אבל גם היו הרבה מקרים שלא היה, וגם היו הרבה מקרים שבאוקטובר התרחשו לא מעט מפולות. אז אתה יודע, זה...
זה טריקי.
זה קשה מאוד לחזות את זה, אני מציע שכל אחד ישקיע, תמיד אני אומר את זה, תשקיע מה שאתה יכול, ואתה יכול, אף אחד לא יכול לרשות לעצמו להפסיד שום דבר, אבל תשקיע משהו שאם אתה גם אם תפסיד לטווח בינוני או קצר, זה לא ישפיע על ההחלטות שלך. ככה תנהג, אם ככה תנהג, אתה לעולם תרוויח בשוק ההון, כי שוק ההון על ציר הזמן תמיד עולה. גם אם יש מהמורות בדרך, הוא עדיין ממשיך לעלות.
הוא חייב לעלות.
כן.
לאן ילך הכסף? כי זה הצמיחה.
בגלל זה צמיחה טבעית, כן. ריבוי, צמיחה, סגסוג, יש מהפכת AI עכשיו, שתעשה עוד יותר ייעול של הכלכלות. תמיד יש, האדם משפר ומשתפר כל הזמן על ציר הזמן, ומשפר, ולכן זה גם בא לידי ביטוי ברווחי החברות.
אז התחזית שלך לסוף שנה היא יותר נוטה לפסימי, או יותר נוטה לאופטימי? זאת השאלה האמיתית.
די מורכב. לגבי אמריקה, אני חושב כרגע שדי הייתי נזהר, למרות הירידות של ה-7% בטווח בזמן האחרון. לגבי השוק שלנו, אני חושב שהבנקים זה סקטור זול מאוד, יש עוד כמה סקטורים שהם בסדר גמור, אבל אתה יודע, זה מאוד תלוי דברים. התפתח ההסכם עם סעודיה, לא התפתח ההסכם עם סעודיה, נקלע למשבר חוקתי, אני לא רוצה לחשוב מה יקרה אם בית משפט יפסוק משהו וראש הממשלה לא יקיים את זה.
אני בטוח שבית המשפט מספיק אחראי להבין שהוא לא יכול לפסוק אחרת, אבל בסדר, אני בטוח בזה. בית המשפט לא ינסה ללכת נגד הממשל, זה מטופש, אבל בסדר, זה מה שאני חושב. אני חושב שאם סעודיה בפתח, אז זה חדשות מאוד מאוד טובות. מאוד מאוד טובות. מאוד מאוד טובות, זה אומר שמי שפתח פוזיציה פה הולך ליהנות מאוד. טוב, כל מה שדיברנו זה...
אני רק מזכיר שזה, כל מי ששומע מאזין, חייב להסתייע בבעל רישיון לפני שהוא מקבל החלטות. זה לא, אין כאן המלצות, כאן אנחנו מעבירים אינפורמציה, בלי מחויבות, וכל מי שרוצה להשקיע או שוקל השקעה, חייב לקבל ייעוץ אובייקטיבי לפני שהוא מקבל החלטות. מבעל רישיון כמובן.
מצוין. טוב, תודה שלומי שהיית איתי. ואנחנו נשתמע בעוד חודשיים שלושה, ונקווה לטוב שהשנה הזאת תסתיים עם חוזה, עם הסכם שלום עם סעודיה ועם בורסה עולה, ושאני מאחל שאנחנו נעקוב אחרי ארצות הברית לפחות, לכיוון הטוב, לא לכיוון הרע, ואמן שהשקל יתחזק חזרה. זהו,
שהפסת תייצר. אמן לכולנו, גמר חתימה טובה.
גמר חתימה טובה ושנה מצוינת. תודה.
בבקשה.